ערב טוב. אנחנו ממשיכים בלימוד ההגדה של פסח. על פי הפרשיות, ועל פניו בפרשה שלנו, אנחנו לכאורה פורשים מסיפור יציאת מצרים עצמו, שבו עוסקת ההגדה של פסח, ונכנסים כבר לקריאת ים סוף, שבו עוסקת פרשת בשלח. אנחנו רגילים לחלק את חג הפסח לשני חלקים, לשביעי של פסח שעוסק בקריאת ים סוף ובשירת הים, וללילה הראשון ולימים הנלווים לו שעסוקים ביציאה עצמה ממצרים. אלא שור של דבר, לכשנעמיק קצת, נגלה שבהגדה של פסח יש עיסוק די ארוך, שצריך להבין מה מקומו גם בקריאת הים. שם הופיע באמצע, לא באמצע, עוד מעט נראה את המיקום המדויק, נחזור לזה, לפנינו זה נמצא במקור 2, רבי יוסי הגלילי ורבי אליעזר ורבי עקיבא, שעושים את כל החשבון המתמטי המדויק, שבמצרים לקו 10 מכות, ועל הים לקו 50 מכות, ואם נגיד שכל מכה במצרים הייתה של 4 מכות, הרי שעל הים לקו 200 מכות, ואם נגיד ששל 5, הרי שעל הים לקו 250 מכות. ודיון ארוך של המספרים של המכות שלקו המצרים על הים. כל הדיון הארוך הזה, צריך הבנה מה הוא מחפש בעצם בהגדה עצמה. הוא אמנם יוצא מן המכות, אבל הוא חורג מעניין יציאת מצרים עצמה והמכות במצרים וליל הסדר, ועובר כבר לקריאת ים סוף. אלא שלפני שנדון, בוא נראה את נוסח ההגדה במקורו או בחלק ממקורותיו. במקור אחד מופיע לפנינו הרמב״ם, שמביא את נוסח ההגדה שלו בסוף הלכות חמץ ומצה, ובשיעורים הקודמים השתמשנו יותר מפעם בנוסח ההגדה של הרמב״ם, וכך כתוב שם, דבר אחר, זה יזכיר לנו את ההגדה, החלק הראשון מוכר לכולם, ביד חזקה 2 ובזרוע נטויה 2 ובמורה גדול 2 ובאותות 2 ובמופתים 2, אלו 10 מכות שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים, ואלו הם דם, צפרדע, כינים, ערוב, דבר, שכין, ברד, הרבה, חושך, מכת בכורות, רבי יהודה היה נותן בהם סימן או סימנים בצח הדש באחר. זה מוכר. זה בעצם הסיום של הדרשה על הפרק של ארמי עובד אבי וירד מצרים, הוויה גורשם ממתי מעט, עמלינו אלו הבנים, לחצינו זה הדחק וכו' וכו'. והפסוק האחרון בפרשה שנדרש, ויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה ובמורה גדול ובאותות ובמופתים, ודנים מה זה יד חזקה ומה זה מורה גדול ומה זה אותות ומה זה מופתים, דם ואש ותמרות עשן. זה החלק הזה. עכשיו תשימו לב מה קורה ברמב״ם. כאן קופץ הרמב״ם מיד להמשך, שגם אותו אנחנו מכירים. רבן גמליאל אומר, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו, פסח מצא ומרורים בנוסח שלו, ומרור ברוב הנוסחאות שלנו. זה המשך מתאים מאוד, זה ההמשך הישיר, הסתיימו המכות, ועכשיו עוברים לעיקר הלילה, לאמירת פסח מצה ומרור. כאן מדלג הרמב״ם על כל פסקה 2. אם תראו את פסקה 2 לפנינו, אין לפנינו אגדות, אז הדברים ברורים פה יותר, רבי יהודה היה נותן בהם סימנים בצח הדש באחיו, לזה הגיע הרמב״ם מקודם, נכון? רבי יוסי הגלילי אומר, מניין אתה אומר שלקו המצרים במצרים 10 מכות ועל הים לקו 50 מכות. רבי אליעזר אומר, מניין שכל מכה ומכה שהביא הקדוש ברוך הוא במצרים הייתה של 4 מכות. נכון? רבי עקיבא אומר, ודילגתי פה על הדי דיינו, אילו הוציאנו ממצרים ולא עשה בהם שפטים ולא עשה באלוהיהם וקרא לנו את הים ולא נתן לנו את ממונם, כל הדי דיינו כולו. ואז על אחת כמה וכמה טובה כפולה ומכופלת שהוציאנו, וכל זה לא נמצא ברמב״ם. ואז השורה האחרונה, רואים בסוף מקור 2, רבן גמליאל היה אומר, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, בזה סיים הרמב״ם מיד אחרי דצה חדש באחר. אז מבחינת ליל הסדר, אני לא מבין מה זה ליל הסדר בלי די דיינו. בכלל לא תופס. על אחת כמה טובה כפולה ומכופלת, ובלי כל העסק של המתמטיקה של 50, 40, 50 ו-200, 50 ו-200, ועושים את החשבונות. אבל בעצם מבחינה הגיונית, קודם כל הדבר שצריך לשים לב אליו, אין את זה ברמב״ם. זה לא מופיע בנוסח ההגדה. ועוד רגע נראה שבנוסח ההגדה של רבי סעדיה גאון עוד יותר אין את זה. אבל מבחינה הגיונית גם מובן למה אין את זה. כי זה לא קשור להגדה של פסח על פניו. זה עסק ארוך מאוד, היחיד בכל ההגדה שלא עוסק בליל הסדר. בואו ניקח את ההגדה כולה לפנינו, זה פסקה מאוד ארוכה, אני לא יודע אם שמים לב לבעיה הזאת. זו פסקה מאוד ארוכה שלא קשורה לליל הסדר. זה נכון שהמקור או נקודת המוצא למתמטיקה של ה-40 וה-200 וה-250 היא 10 המכות. אם במצרים לקו באצבע ועל הים לקו ביד, אז מכפילים כמו שמכפילים שם, עוד מעט נגיע לחשבונות האלה. אבל בעצם מקומו לא פה. איך מנסח רב סעדיה גאון במקור 3? רבים מחברינו, זה נוסח רב סעדיה גאון בהגדה שלו, מוסיפים בסיפור הגאולה הוספת אגדה שאומרים אותה לפני שאומרים רבן גמליאל אומר, והיא רבי יוסי הגלילי אומר וכולי עד על אבונותינו. אגב, ההוספה הזאת היא לא משלנו, היא הוספה חשובה מאוד, זה מופיע במחילתא בפרשת השבוע שלנו בבשלח. זו מחילתא בספר שמות, זה מדרשים שלמים, הכל טוב, אבל למה באגדה? למה בליל הסדר? תראו איך מסיים הרס"ג. ואף על פי שיש באריכות לשון רבה, אינה מזיקה למי שאומרה. מזיק זה לא. טוב, אבל זה לא מספיק. טוב, אגב, למושג לא מזיק אצל הרס"ג, זה לא רק מושג נחמד, זה מושג הלכתי חשוב. זאת אומרת, אין כאן בעיה של הפסק מבחינת תפילה. כאן הגדרה הלכתית, אינה מזיקה למי שאומרה. אני לא יכול להכניס באמצע 18 מה שאני רוצה. אבל כאן אינה מזיקה למי שאומרה. זה כל המשברך על העניין של רב יוסי הגלילי ורב לייזר ורב עקיבא. אגב, עוד עדות מעניינת מאוד היסטורית, ראינו בנוסח ההגדה של הרמב״ם שזה לא מופיע. בספר מעשה רוקח, של רב לייזר הרוקח, גדולי הראשונים, מופיעה עדות ברורה אחרת, מעניינת מאוד, מקור 4. בספר כתב יד קדמון, מצאתי לרבינו אברהם בנו של רבינו. רבינו זה בנו של הרמב״ם. בנו של רבינו זכרו לברכה. ואמירת זה, דילגתי שם כמה שורות, שם כתוב כך, ואמירת זה, זה הכוונה היא רבי יוסי הגלילי וכו'. מנהגנו ומנהג קדמוננו, אבא מורי זל והקודמין לו וחכמי המערב. כלומר, אבא הרמב״ם כן אמר את זה בליל הסדר. זו עדות של בן הרמב״ם מהשולחן. אבא כן אמר. ואם היות שאבא מורי זל לא זכרו בנוסח ההגדה שכתב בהלכות, בסוף הלכות חמץ ומצאה, מה שראינו במקור אחד, לפי שהוא בלתי מפורסם בכל המדינות, שימו לב כאן להגדרות ההלכתיות. א', הוא לא מפורסם בכל המדינות, נדמה לי שהיום אין הגדה בלי זה. הוא בלתי מפורסם בכל המדינות, ב', ולא הכרחי כמו מה שכן כתב. לא הכרחי זה מה שאמרנו מקודם. זה לא חלק הכרחי מסיפור ליל הסדר. איך הגדיר את זה הרס"ג הגלחתית? זה לא מזיק. רבינו אברהם קורא לזה לא הכרחי. אבל הרמב״ם בשולחן בליל הסדר אמר את רבי יוסי הגלילי. ואמר את זה כמו שהרמב״ם אמר את כל ההגדה. ובנוסח ההגדה לא כתב. עד כאן קצת מלמעלה, היסטורי. יש כאן דבר מעניין, אגב, ממילא מובן לגמרי שבנוסחאות הגניזה, בגניזת קהיר, בנוסחאות הגניזה שנמצאו להגדה, באף אחד מנוסחאות הגניזה זה לא מופיע. אין את כל הפסקה של רבי יוסי הגלילי ורב לזה ורבי עקיבא. ובכל זאת זה לא מוריד שום דבר. יש דברים שכן מופיעים בנוסחאות הגאונים, והם מופיעים בפירוש, והם לא נמצאים באגדות שלנו. והנה כל העסק של רבי יוסי הגלילי ורב לזר ורבי עקיבא ודיינו והלכת כמה וכמה נכנס לתוך ההגדה לגמרי 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 בכל ההגדות, וצריך להבין, נכנס כנראה לא חידוש, איך אומר רבינו אברהם בן הרמב״ם, לא רק אבא מורי אלא מנהגנו ומנהג קדמוננו. זאת אומרת גם לגבי הרמב״ם כבר קדמונים נהגו להגיד את זה. אז מה באמת זה מחפש בהגדה? שאלה נוספת, אחרי שנברר מה זה מחפש בהגדה, צריכים גם להבין, כלומר, קשה להסתפק, אני לא מקבל להסתפק בתשובה של רס"ג שזה לא מזיק. לא מזיק זה טוב, אבל למה זה נכנס כל כך ברור לתוך ההגדה, ואין לנו הגדה בלי זה? שאלה נוספת, צריך לתפוס גם עוד דבר. מה באמת כל כך חשוב המספרים האלה? על הים לקו 50, על הים לקו 200, על הים לקו 250. חשבון שלם. במכות כתוב אצבע אלוהימי, וכתוב בכינים. אם כתוב אצבע, זאת אומרת שהחרטומים הבינו שמכאן ואילך כל מכה היא אצבע. ואם במצרים לקו 10 מכות, אם נחזור שנייה אחת למקור אחד, נראה רק את ההתחלה שלו. רבי יוסי הגלילי אומר, מניין אתה אומר שלקו המצרים במצרים 10 מכות? אגב, אני עד כבר כאן כבר לא מבין. מה זה מניין אתה אומר שלקו המצרים במצרים 10 מכות? מה מניין? כתוב בפסוק. התורה אומרת, מניין אתה אומר? אני יודע, כי כתוב 10 מכות. כל בר בי רב יודע שיש 10 מכות. ועל הים לקו 50 מכות, כלומר מניין הולך ללמוד מפה על הים. במצרים מה הוא אומר ויאמרו החרטומים אל פרעה אצבע אלוהימי, ועל הים מה הוא אומר וירא ישראל את היד הגדולה, כמה לקו באצבע 10. אמור מעתה אם באצבע 10 ביד יש 5 אצבעות 50. ורב לייזר בא ומכפיל את זה ל-200 ורבי עקיבא ל-250. זה כל כך עקרוני, מספר המכות שהם חטפו, התורה לא מספרת לנו בדיוק כמה. זה כל כך מהותי. אגב, חז"ל במשנה במסכת אבות אומרים, אם תראו שנייה במקור 6, נחזור עוד רגע לעמוד הקודם, חז"ל אומרים במשנה ידועה בפרק שעוסק בעשרה עשרה, בעשרה מאמרות נברא העולם ועשרה ניסיונות שנתנסה אברהם אבינו, שם כתוב עשרה ניסים נעשו לאבותינו במצרים ועשרה על הים. 10 מכות הביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים ו10 על הים. אז מה זה ה-200 וה-250? זה שיעור חזוניש. זה תוספת. 10 מכות חטפו המצרים עליי. ומאיפה ה-10? גם זה לא כתוב. איך הגיעו ל-10 מכות? את הרישה הרמב"ם מסביר אגב, אני אומר אותו על פה, 10 ניסים נעשו לאבותינו במצרים ו10 על הים. הוא שואל איזה ניסים נעשו לאבותינו במצרים? אז הרמב"ם אומר פשוט, אותם 10 המכות שהמצרים חטפו ואנחנו לא חטפנו, זה הנס. אז זה 10 ניסים, זה די קל. אבל איפה ראינו על הים 10 ניסים? חז"ל אומרים 10 ניסים מאוד מעניינים, איך נבקעו המים, ושהמים היו שקופים, והם יכלו היו לראות את המים בפנים כמו ראי. זה נחמד, זה חשוב, אבל זה מהותי לקריאת הים? מה זה? מה הפשט בכלל? אז אני לא מבין את ה-10, את ה-10 ניסים ואת 10 המכות שחטפו המצרים על הים. ולא די שזה לא מובן, עוד מוסיפים לנו על ה-10 האלה ואומרים 50 ו-200 ו-250, ובפשטות לא נראה שחולקים על המשנה ההיא באבות. לא ראינו אף מחלוקת על המשנה. האברבנל אגב, במקור 5, אז אנחנו ניכנס ישר לעניין, מאיר הערה מעניינת, והוא אומר בעצם מה שכבר אמרנו, שלא רצו לספר בלילה הזה כי אם עניין יציאת מצרים ולא הניסים שנעשו על הים שקרה 7 ימים אחר כך. לכן לא הזכירו, הוא מסביר את נוסח ההגדה, את נוסח הרס"ג, בסדר? לכן לא הזכירו הגאונים, הקדמונים, דברי החסידים האלו, רבי יוסי ורבי אליעזר ורבי עקיבא, שעשו יסוד ועיקר דרשותיהם על ניסי הים. בסדר? אברבנאל אומר מפורש מה שדיברנו. כי זה לא שייך, זה לא רלוונטי, זה לא העניין המרכזי הלילה. אמנם החכמים מסדרי המחילתא נוכחו כי ראוי להכניס המאמרים האלה הערבים בדרשות ענייני מצרים. למה? זהו לא אומר. כי הדברים הם מאוד ערבים. זה נכון, נו, ורס"ג לא חשב שהדברים הם ערבים. אבל הוא לא הכניס אותם. כי הסברה היא שהלילה עוסקים ביציאת מצרים, לא בקריאת הים. ומפליגים במעשה השם כי נורא הוא, וכל שכן בדברי השלם רבי עקיבא. השלם רבי עקיבא שהגיע ל-250 מכות. אני עוד לא מבין את העשרה. וכל שכן בדברי השלם רבי עקיבא. ובמאמר כמה מעלות טובות נכללו החסדים כולם, אשר התחברו ביציאת מצרים ושנמשכו אחריה. ומפני שענייניהם ונפלאותיהם הם קשורים עם עובדי מצרים, ראויים הם שיעלה זיכרונם על הספר. אגב, רואה גם שאברבנאל הבין שהייתה מגמה ברורה למסדרי המחילתא. שמי שסידרו את המחילתא, הייתה להם מגמה לא רק לגבי המחילתא, אלא הייתה להם מגמה שזה ייכנס להגדה. זו הערה מאוד חשובה למי שעוסקים בנוסחאות ההגדה, ההערה הזו של אברבנאל. כך או כך, זה לא מיישב לנו את הדברים. למה לא הכניסו הראשונים, אני מבין. באו האחרונים והכניסו כי צריך לראות את מעשה השם כי נורא הוא, ודברי החכמים האלו הרעיבים הם מאוד בסדר, נו. את שתי הידיעות האלה ידעו גם הראשונים וגם האחרונים. והראשונים לא הכניסו, ואנחנו כן. וגם אנחנו היום אומרים אותם ונזכרים מתי מזכירים את זה, אחרי זיכרון מכות מצרים. כי מהם עשו התחלת ראיה ומענה על מופתי הים, ובאחרונה מיד אחריהם בא מאמר רבן גמליאל, שוב תראו את הביטוי, שהוא היותר הכרחי, כמו שהתבאר להלן. הכרחי זאת אומרת, מחובר להגדה, אי אפשר הגדה בלי ידיו. פסח, מצה, מרור, חוזר למה שהיה לפניכם. עד כאן בעצם הבעיה. א', למה זה בהגדה של פסח? וב', מה באמת התוכן העמוק שלי? חילוק המכות, פירוט המכות. ואם מותר להוסיף עוד תוספת אחת. ביד חזקה שתיים, ובמורה גדול שתיים, ובאותות שתיים, ובמופתים שתיים, הנה הגענו ל-10 מכות. ואחרי זה רב יוסי הגליל, מניין אתה אומר? מישהו צריך ללמד אותנו איך הגענו ל-10 מכות. גם לפני הנושא של קריאת הים. צריך את הפסוק הזה, אנחנו לא יודעים על 10 מכות. לעניות דעתי, וזה ננסה לראות בהמשך, כל סיפור המכות שעל הים והניסים שנעשו על הים לא מובא בשביל לברר את קריאת ים סוף. ודאי שגם לחבר את הניסים לכל הניסים שיבואו הלאה, כמו שאומר אברבנאל, כן. רק אם נבין טוב את ניסי הים ואת המעלות הטובות למקום עלינו, ונמשיך עם המכות לניסי הים, ונגיע למתן תורה, לנתן לנו את התורה, וקרבנו לפני הר סיני, והכניסנו לארץ ישראל, ובנה לנו את בית הבחירה. רק אז נבין את 10 המכות. אולי יותר מזה, נדמה לי שבהעמקה נוכל לראות, שרק אז נבין תשובה לשאלה אחת שתמיד מטרידה אותנו, ובה אני רוצה לפתוח כדי להתחיל את הכל. מה רוצה הקדוש ברוך הוא ללמד אותנו ברעיון הזה של לחלות את מצרים דרך 10 מכות? מהו הרעיון הזה של 10 מכות? אנחנו אומרים תמיד שב-10 המכות הקדוש ברוך הוא מתגלה בכל מיני רמות בטבע. הוא עובר, למדנו תמיד על פי המהר"ל, שלבים שלבים, מהדם שמתחת לארץ שנמצא ביאור, אל הצפרדיה שנמצאת על היאור ועולה לארץ, אל הכינים המרחשות על האפר, אל הערוב והדבר שהולכים על הארץ, אל השכין הפורח באוויר. הוא מגיע לשמיים בבאחה ואל הברד, ומגיע בסוף אל החושך, ובסוף בסוף אל הבחורות, ובסוף חוזרים ליאור ותובעים בים. יש מהלך ברור. אבל לשם מה הוא בא? למה זה צריך להופיע בצורה הזו? אם לגלות לפרעו את התשובה לשאלה מי השם אשר ישמע בקולו, אפשר גם במכה אחת. אפשר לגלות את זה שהקדוש ברוך הוא אלוקי הטבע בצורה אחת. למה צריך להסביר את זה? אלא תגידו כדי שפרעו יבין ויוכל לחזור בו, הרי ממכה מסוימת אנחנו כבר רואים שהוא לא חוזר בו. יש משהו מהותי שמופיע ברעיון של למען רבות מופתי בארץ מצרים. האם לריביית המופתים הזאת, לריבוי המופתים, לחלוקת המכות לעשרה חלקים, יש עניין עקרוני מהותי שאפשר היה להסתפק במכה אחת, ועכשיו שניתנו 10 מכות אנחנו צריכים לברר איך הם באו? השאלה הזו היא לגיטימית, מפני שאנחנו מכירים את השאלה הזו כבר בחז"ל, במשנה, על הפעם הקודמת במקרא, שמשהו נעשה בעשרה חלקים. איך מתחיל הפרק החמישי באבות? אותו פרק שהזכרנו מקודם ממנו את העשרה ניסים שנעשו על הים. בעשרה מאמרות נברא העולם. 10 פעמים בסיפור הבריאה נאמרה אמירה. 9 פעמים נאמרה אמירה, פלוס בראשית, שזו אמירה נוספת. חז"ל שואלים, למה צריך 10 מאמרות? ויומר אלוהים יהי אור, ויומר תדשי הארץ, ויומר. אי אפשר היה לומר שיברא העולם? התשובה בחז"ל היא, אלא כדי ליתן שכר טוב לצדיקים המקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות, וליפרע מן הרשעים המאבדים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. תשובה משונה. אילו זה היה עולם שנברא במאמר אחד, השכר שהיו מקבלים הצדיקים המקיימים אותו לא היה באותה מדרגה של פי 10. זו שאלה גדולה, ולא יכול להיות שרק זאת התשובה. מה הפשט של התשובה? כמות של שכר. אם אתה עובר על מה שרוצה הקדוש ברוך הוא בעולם שהיה צריך כביכול, מה אנחנו מבינים במושגים? הקדוש ברוך הוא להטריח את עצמו להגיד 10 פעמים ויומר, זה חמור פי 10 מאם אתה היית עושה את זה בעולם שנברא בויומר אחד. אז תגיד ויומר ארוך כפול 10. מה כתוב פה? מה בעצם יש כאן? אני רוצה להתחיל את הכל מדברי השפת אמת, שנמצאים במקור 7 לפנינו. סליחה, שפת אמת שאתמול היה יום הזיכרון שלו, ה' שבט. ונדמה לי שיש בדברים האלה, השפת אמת לא מזכיר בכלל את הנושא של קריאת הים, של המכות שקיבלו המצרים על הים, של הניסים על הים. אנחנו נגיע אל הים אחר כך. ונדמה לי שהשפת אמת, נתחיל כאן מהלך, שכשמבינים אותו, כל ההגדה וסיפור יציאת מצרים עוברים פאזה. אבי אדוני זקני, מורי ורבי זכר צדיק לחיי העולם הבא. זו פתיחת השפת אמת לפרשת בו, משנת תפריש למד א'. הגיד, כי מה שהיה צורך ל10 מכות, הוא להסיר הקליפה והסתר מ10 מאמרות, לעשותן 10 הדיברות. עד כאן דבריו ז"ל. זה ציטוט מהחידושי הרים, מסבו של השפת אמת, שם כתב חידה מוחלט. הנתונים שיש, ועכשיו השפת אמת מפרק את זה. כבר התרגלנו לראות יותר מפעם שפת אמת. גם אחרי הפירוק זה לא תמיד יוצא מכתב חידה. עשר המכות הם בעצם מה שכתוב פה. תהליך שצריך להתרחש בעולם כדי שעשרה המאמרות יהפכו להיות עשרה דיברות. מה פשוט? זה נכון שבתורה מופיע עשר, עשר, עשר. אלה העשריים שמופיעים עד למתן תורה. אבל מה זה? פירוש. כי בעולם הזה, ואני מזכיר, אני עוזב לגמרי עכשיו את הים. מתוך השפת אמת נגיע לים אחר כך. כי בעולם הזה נסתר, זה נסתר את הנקודה הזאת, שעיקר חיות הכל רק אותיות התורה, המאמרים שנבראו על ידו. לנו יש עולם שאנחנו רואים את גופו. אנחנו רואים את מציאותו כמו שהוא נראה. כשאתה רואה את המציאות, ככל שאתה רואה אותה יותר ומבין אותה יותר, נדמה לך שאתה יודע יותר לרדת לשורשה, אבל ככל שענוותך תרשה לך וצניעותך תאפשר לך, ככל שאתה יודע לחקור אותה יותר, אתה יודע ששורשה רחוק ממך יותר. כבר מזמן אין לנו שום בעיה אנטומית לפרק כמעט כל גוף חי ולהרכיב אותו, אבל אפילו לא ליצור נשמה ביתוש אחד. בדאגה גדולה מאוד אנחנו כבר הולכים לראות שאפשר אפילו לשכפל עולם, אבל לא ליצור נשמה אחת. אפשר להתחקות על המציאות אחרי שנקודת החיות נופחה בה, נכנסה בה. ועכשיו אפשר לראות את הגוף. והגוף תופס כל כך הרבה נפח וכל כך גדול, שבעצם אנחנו לא רואים שמה שמקיים את הכל הוא מוסתר, מוסתר, לגמרי, לגמרי מוסתר. הסתכל הקדוש ברוך הוא בתורה וברא את העולם. זה מה שביקשו חז"ל לומר במשפט הזה. התורה היא לא דרך להסתדר בעולם. היא שורש החיות של העולם, שדרכה התגלה אלינו הקדוש ברוך הוא, וכך הוא ברא את העולם. אבל איך אמרנו כבר יותר מפעם? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. העולם מופיע אצלנו כאשר מקבל משה רבינו את התשובה, מה שמי? זה שמי לעולם, בכתיב חסר. זה שמי לעולם מופיע בלובב, וזה זכרי לדור ודור. הקדוש ברוך הוא המלך של הממלכה הנעלמת. הוא מלך של ממלכה שנקראת על שם היותה אלומה. היא מסתירה בעצם כל הזמן את המלך בעצמו. השם אלוקינו הוא מלך שנמצא באיזשהו ארמון כזה, שנמצא בכל מקום, אבל אתה צריך לגלות אותו. הוא מלך של עולם, נעלם לגמרי. מלך העולם הנעלם הולך להילחם בפרעו, המלך של העולם הגלוי, של העולם המוגבל, של מצרים. של מי השם אשר אשמע בקולו, לא ידעתי את השם, אין נקודה נעלמת. יש את מה שאני רואה, ואם אני רואה יאור ולי יש כוח כאן, אני הרוכב שלך ואתה הסוס שלי, ושוב אני הרוכב שלך, ואני היאור ולי יאור ואני עשיתיני, וכך מצרים בנויה. זה מלך העולם. והעולם הזה נברא בעשרה מאמרות. אני חוזר עכשיו לשפת אמת. פירוש כי בעולם הזה נסתר זה שעיקר חיות הכל רק אותיות התורה, המאמרים שנבראו על ידם. זהו שנאמר שנותנים שכר לצדיקים המקיימים העולם שנברא בעשרה מאמרות. עכשיו הבנה אדירה, מה פירוש נותנים שכר? כדי לתת להם מה? פי עשר? פירוש שהם יודעים ודבקים בשורש חיות הנעלם שעל ידי העשרה מאמרות. מה זה נותנים שכר לצדיקים המקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות? הם מכירים את המרשם, הם מכירים את שורש החיים הזה. הם מכירים את המאמרות שבהם נברא העולם, וממילא המקיימים פירושו, הם יודעים ונדבקים ומתקשרים אל השורש של החיות. ההבדל בין הצדיק לרשע הוא לא כמות המצוות שהצדיק מקיים, וההפך מזה שהרשע עובר או לא מקיים. ההבדל הוא שהצדיק מטפיל את עצמו אל המקור של העולם. הוא יכול להגיע אל השורש כי הוא עוסק בטיפול השורש. הרשע הוא זה שרואה את הגוף כמות שהוא. עכשיו ממשיך השפת אמת. מה הבעיה בעולם? העולם הוא נעלם. למה הוא נעלם? כי הטבע מאוד חזק, הטבע מאוד ברור. הכל ברור לי, אני יודע הכל. ועל ידי כל מכה, הסיר הסתר של מאמר אחד. את פלאי פלא. בכל מכה בטבע, מוסרת קליפה משורש אחד, מעשרה שורשים של העולם. אני אגב לא רוצה להיכנס יותר מדי, נגיע לזה טיפה אחר כך, אבל עשרה זה המספר שבו אנחנו עוברים אל הכללות, אל הריבוי, הכולל את הכל. זה לא עוד מספר יחיד, שאחריו יבוא עוד מספר, כמו כל המספרים שהיו עד עשרה. עשרה זה האחד בריבוי. עשרה זה המניין. עשרה זה כבר הופך ליחידה, לעידה, לעם. לכן בעשרה מאמרות ייברא העולם. לכן כשירצו לתת ניסיונות כדי לראות אם העולם ימצא את עצמו או לא, ייתנו עשרה דורות מאדם עד נוח. או עשרה דורות מנוח עד אברהם. וכשירצו לבדוק את אברהם, ייתנו עשרה ניסיונות לאברהם. וכשירצו להראות עד כמה ניסו אבותינו את הקדוש ברוך הוא במדבר, יגידו שעשרה ניסיונות ניסו. וכשירצו להראות את הרמה הניסית במקדש, יגידו שעשרה ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש. וכך הלאה. זה העשרה. זה לא פרט אחד בתוך הפרטים. כשרוצים להקות את כל חלקי הטבע, שמה פירוש להקות? להקות פירושו להוריד את הקליפה כדי לגלות שמתחת לטבע או בעומק הטבע נמצא אלוהי הטבע. והטבע לא יכול להכחיש את אלוהיו, אלא אדרבה. אם תסיר את הקליפה דווקא דרכו תגלה את אלוהיו, צריך לתת עשר מכות. וכל מכה תגלה קליפה אחרת, תוסר, תגרד, קליפה אחת, מאותו שורש שכשנתחבר אליו, נזדקק לפחות תרופות חיצוניות. כי כשאני מכיר את השורש של הדבר, אני לא זקוק לכל מיני אנטיביוטיקות חיצוניות שהורגות לי דברים בדרך. ועל ידי אני חוזר לשפת אמת, כל מכה הסיר הסתר מאמר אחד. וכך מה קרה? ונעשים עשרה דיברות. מה זה? כי פירוש דיבור לשון הנהגה. כמו שנאמר, דבר אחד לדור. עוד מעט נמשיך. העולם נברא בעשרה מאמרות, לא בעשרה דיברות. איך אומר משה רבינו בהתחלה? לא איש דברים אנוכי. אני לא יודע לדבר. לדבר פירושו להנהיג. לדבר זה הדבר שמנהיג את הדור, שמוביל את מה שנסתר למציאות. זה גם פיזית עניין הדיבור. דיברנו על זה יותר מפעם כשדיברנו על כבדות הפה של משה. לא איש דברים אנוכי פירושו, לא אני האיש המתאים ריבונו של עולם, תקשיבו מה זה על פי השפת אמת, להעביר את העולם מעשרה מאמרות לעשרה דיברות. עשרת הדיברות הם גילוי הקדוש ברוך הוא בהר סיני, שזה אותו הקדוש ברוך הוא שברא את העולם, ומבקש עכשיו מהר סיני ואילך להתגלות לעולם הזה, באנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, ועכשיו תראה אותי, תגלה אותי, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, שאף דבר לא יפריע. כדי לגלות את עשרת הדיברות לעולם שחנוק בהסתרטות שלא מאפשרת לו לראות את עשרת המאמרות, צריך קודם כל לשחרר את המפריעים בעשר המכות. עשר המכות הם עשרה מהלכים של ניקוי, גירוד, קליפות מסביב לשורשים שעליהם העולם בנוי. עם גילוי השורשים אפשר לחזור להר סיני ולגלות את עשרה המאמרות בתור דיברות. והשפת אמת ממשיך את היסוד האדיר הזה שלו. כמו שנאמר, דבר אחד לדור. וכמו שכתוב בזוהר הקדוש, פירוש ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך. פירוש נפלא של הזוהר. מה זה ודיברת בם? שמנהיג כל מעשיו, כך כתוב בזוהר על הפסוק בפרשת ויתחנן, שמנהיג כל מעשיו על פי דברי השם יתברך ואחדותו ואהבתו, שיהיו כל מעשיו לשם שמיים, עיין שם פרשת ויתחנן. ודיברת בם, אומר הזוהר, ודיברת הנהג אותם, את מה? את מעשיך, בשבתך בביתך, בלכתך בדרך, הנהג אותם על פי השם אלוהינו, השם אחד, ואהבת את השם אלוקיך וכו'. הצלח להעביר את אחדות השם וייחודו לרמה של דיברות, להנהגה מעשית של איך יהיו חייך ואורחותיך. הוא ממשיך עוד קצת. וזה פירוש בדברו מעריב ערבים. שעת חסידי אדיר. בחינת מלכות שמיים, ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם, להיות כבוד שמו גם בתוך העירוב וההסתר על ידי אמונה, כמו שידענו אמת ואמונה ערבית, כמו שכתבנו במקום אחר. הרבה פעמים הזכרנו את זה. ערב, המילה ערב בעברית, ערב זה ההפך מבוקר. בבוקר הכל מבוקר, ברור, ביקורת תהיה. אז יש אור בהיר, אמת ויציב. בערב הכל מעורבב. בין הארבעים תאכלו אותו. אז מגיע הערב והערבוב הגדול. ובערב אנחנו מצווים באמונה הגדולה של אמת ואמונה כל זאת. ובאמונה הגדולה הזאת אנחנו מצווים לגלות שהמלך בדיבורו גם מכניס, קיים, מגלה את עצמו מתוך העירוב הזה של המעריב ערבים. בהסתר הגדול, בהסתתרות הגדולה של הגלות, של המעריב הרבים, של החושך, של תפילתו של יעקב, של תפילת ערבית, של הלילה, גם שם המלך בדברו מעריב ערבית. בהנהגה הזאת. וזהו שכתוב זוהר הקדוש והערה שבחינת הדיבור היה הגלות. וזהו שכתוב שאמר משה רבינו עליו השלום, ואני ערל שפתיים, לא איש דברים אנוכי. אבל מה עושה משה רבינו בסוף? ובשעת קבלת התורה נתגלה בחינת הדיבור, כמו שכתוב, איך מתחיל מתן תורה, לא באנוכי, אלא בתחילת הפסוק, לפני. וידבר אלוקים אל משה, ויומר אנוכי השם אלוקיך. וידבר אלוקים אל משה אנוכי, זאת תחילת הדיבור של מתן תורה. ומסיים השפת אמת, זהו שאמרו במדרש דברים מי שזכה לתורה, אלה הדברים וכולי עין שם. זה משה רבינו שכשציין את הרזומה שלו, אמר יש לי תכונה אחת מרכזית, לא איש דברים אנוכי. והוא כתב ספר אחד כל חייו. ולספר שהוא כתב קוראים ספר אלה הדברים. ספר דברים הוא הספר של הלא איש דברים אנוכי. הלא איש דברים מגלה את הדיבור מפני שהוא אומר לו איש דברים כאשר הוא אומר ריבונו של עולם, אני הרי יודע מה רוצים ביציאת מצרים. ביציאת מצרים צריך להעביר את המאמרות לדיברות, הרי זה לא אירוע לאומי היסטורי שנספר אחר כך שיצאנו ממצרים. פה צריך לתקן את העולם ולגלות את שורש החיות של הטבע. צריך להעביר את עשרת המאמרות לעשרת הדיברות. אני לא האיש שיוביל את העולם אל הדיברות. זאת הטענה של משה מההתחלה. מי אנוכי כי אלך אל פרעה? ואני ערל שפתיים. וכי הוציא את בני ישראל ממצרים, איך אומר רש"י, מה זכו ישראל לצאת ממצרים? ותשובת הקדוש ברוך הוא, וזה לך האות כי אנוכי שלחתיך, והוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים, על ההר הזה תעבדון את האלוהים. זה לך האות, יציאת מצרים, אומר בעל החינוך, הזכרנו פעם, היא האות לעיקר, שהוא מה שיהיה בהר סיני. בשביל זה כל הסיפור. אתה מרגיש שאתה לא קשיר לזה, מי שם פה לאדם, או מי ישום אילם וחירש, הלא אנוכי השם. את המהלך הזה חייבים לקלוט, אומר השפת אמת, כדי להבין את כל עשר המכות ביציאת מצרים. זהו המעבר של העולם מבראשית להר סיני. מבריאת העולם שנתגלתה בעשרה דיברות שעוד לא היו דיברות אלא מאמרות עלומים, לעולם שנברא שוב בהר סיני, ושוב יש בו בריאת עולם, ושוב נברא בו עם נברא יהלליה, ועכשיו העם הזה צריך לגלות את הדיברות, שכדי לגלות אותם צריך היה להסיר את ההסתר בעשר המקום. עד כאן חלק א', ומתוך זה חלק ב'. זה פתאום נהיה כפול ארבע, מה זה שבמצרים לקו כל מכה זה ארבע מכות, וזה נהיה חמש מכות. ההבדל בין אצבע לכל היד, הוא ההבדל בין היבשה לים, הוא ההבדל בין מה שקרה במצרים למה שקרה בים סוף. חלק גדול מן הפרשנים באבות מסבירים מהם עשר המכות שלקו המצרים על הים. אברבנאל, לפניו, הם אומרים זה אותם עשר מכות שהם לקו ביבשה. גם בים יש יבשה. גם לים יש קרקעית. גם בים יש ערוב ודבר ושכים וחיות. יש ים בעולם, יותר מיבשה בעולם. והמכות שהם לקו שם, הם מעין המכות שהם לקו כאן, וזה מה שרצתה המשנה להגיד. מה פירוש? אצבע היא פירוט אחד. כשאני רוצה להיות ספציפי, אני מורה באצבע. איך אומר הפסוק? כשאתה רוצה להכיר את הקדוש ברוך הוא במכלול ובפרטים, כי אראה שמך מעשה אצבעותיך. האצבעות הן הפירוט של אצבע ועוד אצבע ועוד אצבע. מה קרה במצרים? במצרים ראיתי שהקדוש ברוך הוא שולט ביאור אחרי מכת אדם. לא מצרי, להבדיל, אני יהודי טוב עכשיו, מסתכל על הסיפור, מתפעל מאוד. מחר בבוקר יגלו לי תגלית חדשה לגבי הקינים. עכשיו אני יודע עוד פשט, יש לי עוד בור, יש לי עוד מידע אלוקי. הקדוש ברוך הוא שולט גם בשכין, גם בערוב, גם באוויר, גם בשמש, אבל החיים שלי כאן על פני היבשה, כאן במציאות, הם פרודים, הם פרוטים לפרטים פרטים, צו לצו, קו לקו, וער וער. את הראייה הכוללת שהקדוש ברוך הוא כולל את הכל קיבלתי כפרטים, אבל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים לא ראה ישראל אלא על הים. במצרים ראו אצבע ועוד אצבע ועוד אצבע. אם היו רואים במצרים את היד הגדולה, לא היו מעיזים להגיד החרטומים אצבע אלוהים, אבל בוא נראה בפעם הבאה. איך אני יכול להבין את המהלך שבאים החרטומים אל פרעה ואומרים לו אצבע אלוהים, והוא מכביד את ליבו בכל זאת? עוד לפני שביחבד ליבו, במכה הרביעית והחמישית. בסדר, אז באצבע הזאת הוא שולט. אבל אולי יש אצבע אחרת שלא. כל סוג עבודת השם שלנו, הוא הרבה פעמים אצבעות אצבעות. אני אראה שמיים בשלושת רבי מצווה. יש נקודה אחת שעוד לא. הכוח לראות את הכל, הוא כאשר אני בעצם לא רואה כלום. מה קורה בים? בים יש עולם שלם. יש בו חיים, ויש בו את כל המערכת. אבל אני לא רואה אותו. אני נמצא לגבי הים ביבשה, והים עלום לגבי. מה שאני רואה מהיבשה בים, כדי לראות כן בפרטים את מה שקורה בים, אני לוקח איתי קצת יבשה, אני נכנס עם בלונים של חמצן, ומביא אוויר מהיבשה, ומצליח לצלול בתוך הים. אני לא יכול לחיות בתוך הים. אני מהיבשה בעיניים היבשתיות שלי, רואה את הים עלום לגמרי. בעצם אני מהיבשה רואה את הים, כמו שאם היינו זוכים לראות, היינו רואים את העולם ביבשה. נדמה לנו שהוא ברור לנו, אבל הוא עלום לגמרי. ביבשה ראינו אצבעות אצבעות. כשהגיע ישראל וראה את מצרים מת על שפת הים, הוא פתאום ראה את הכל ביחד. הוא פתאום ראה את כל האצבעות, את היד הגדולה אשר עשה השם לא כאן במצרים. כשהוא ראה את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים, הוא עבר את המהלך שבו הוסרו הקליפות מעל אותם חלקי טבע שלא נתנו לשורש להתגלות בעולם. איך קרה לזה השפת אמת? להסיר את ההסתר מן הטבע. כשזה קרה, זה קרה על הים. וכשזה התרחש, אפשר היה לקחת את יציאת מצרים ולבוא איתה למתן תורה. ועכשיו נחלקים רבי יוסי הגלילי ורבי אליעזר ורבי עקיבא במחלוקת מעניינת. רבי יוסי הגלילי אומר, כמה לקו במצרים? 10. על הים 50. ורבי אליעזר ואומר, על הים לקו בכל מכה 4. סימן שבמצרים, סימן שעל הים לקו 200. מה זה הארבע? הארבע מסבירים הפשטנים הראשונים. הרשב"ם כבר מובא פה במקור 10. שכל מכה ומכה הייתה של ארבע מכות, לפי שכל אחת הייתה מורכבת מארבע היסודות, אש, רוח, מים ואפר. זו לשון הרשב"א. אומר רבי אליעזר לרבי יוסי הגלילי, היהודים ראו במצרים כבר את הכל, אבל הם ראו את הכל עדיין בתור אצבע. זאת אומרת, זה נכון שהם ראו אצבע, אבל באצבע הזו הם ראו איך אדם מוכה מכל היסודות של העולם, גם מהאש וגם מהמים וגם מהאפר וגם מהרוח, מכל ארבע היסודות. אבל עם כל הראייה הגדולה הזאת, עוד אי אפשר היה לראות את כל היד הגדולה יחד. ובא רבי עקיבא החכם השלם הזה, כמו שקרא לו אברבנאל, הוא מוסיף את התוספת העצומה. זה נכון שראו את כל אחת מן המכות מכל ארבע היסודות שהעולם מורכב מהן. אבל אתה צריך להבין, יהודים גם במצרים ראו מהלך הרבה יותר גדול. לכל ארבע יסודות יש את הנקודה החמישית, הפנימית, מה שהרמב״ם קורא הגלגל, מה שאנחנו קוראים המסבב. לכל אחד, לכל מכה, לכל רביעייה כזאת, יש נקודה פנימית חמישית אלוקית, שגם אותה כבר הבינו היהודים במצרים. אבל עם כל ההבנה הזאת עדיין לא ראו את היד הגדולה. לא ראו מכה אחת, בכל מכה ראו חמש מכות. ראו איך האש והאפר והרוח והמים והנקודה המסובבת את הכל, הגלגל הזה, הכל הכל כפוף למסובב הסיבות מלמעלה. את הכל ראו, אבל ראו את הכל בפירוט. את היד הגדולה, את ה-250, ראו רק על הים. אגב, המחלוקת הזו בין רבי אליעזר לרבי עקיבא, בסוגריים מרובעות בלבד, היא חלק מכל ההגדה של פסח. בכל ההגדה יש שיחה בין ארבעה לחמישה. יש ארבע לשונות של גאולה, אבל יש בעצם חמש לשונות של גאולה. יש ארבע כוסות, אבל יש חמש כוסות. יש ארבע, זה מה שאנחנו מכירים, זה העולם, ארבע. יש נקודה בפנים, חמישית, שמנהיגה את הכל, אחרת, שונה. היא הנקודה הזאת שאותה רבי עקיבא מבקש מרבי אליעזר לראות. אבל גם איתה לא ראו במצרים על היבשה את מה שראו על הים. מה שלקה היאור הוא נהר אחד שבא מהים הגדול של העולם. אבל רק על הים הגדול, שראו את מצרים מת, שראו את הטבע העלום הזה ביד גדולה שלימה, מתבטל אל נקודת החיות שלו, אל השורש שלו, רק אז הגיעו אל המצב שאפשר ממנו להגיע לעשרה דיברות. אז מגיעים להר סיני. לא את קריאת ים סוף ביקשו התנאים ללמד אותנו כאן בהגדה, אלא מה היה בעצם ביציאת מצרים בליל הסדר. מה היה בעשר המכות ביקשו ללמד אותנו עכשיו? כשנבין את המהלך הזה, נבין את הדצח, הדש ואחר, ורק אז נוכל להיכנס לרבן גמליאל היה אומר, כל שלא אמר שלושה דברים אלו, פסח, מצה ומרור, לא יצא ידי חובתו. איך אגב מסיים השפת אמת? לא פה, השפת אמת בפסח. אומר בסוף הדברים במקור 12 לפנינו, כמה לקו במצרים באצבע, עשר, ועל הים כתיב היד הגדולה. ויש לנו להוסיף, אומר השפת אמת, כי לעתיד כתיב זה השם קיווינו לו. לא האצבע, לא היד, הכל. כביכול יהיה הגאולה בכל הקומה. כל הבעיה בגאולה היא הכוח לראות את הדברים בצורה יותר כוללת. יותר כוללת פירושו שפחות פרטים יזרקו הצידה. שיותר פרטים ייכנסו לתוך המכלול הזה שהקדוש ברוך הוא שולט בכל, והכל הכל מוטפל לשורש של החיות, לעשרה מאמרות שבהם נברא העולם. גאולתו של העולם היא השחרור מכל מה שמפריע, מכל מה ששם קליפה בדרך לגילוי הזה. במצרים גילינו אצבע, על הים גילינו את כל הים, ובגאולה העתידה נגלה את כל הקומה. ולכן מסיים את ההגדה בחלק הזה באותם 15 מעלות, באותם 15 מעלות. 15 המעלות שמנויות אחת אחת, ורק נראה אותם, ובהם נסיים בסוף המקור השני. על אחת כמה וכמה טובה כפולה ומכופלת למקום עלינו שהוציאנו ממצרים ועשה בהם שפטים ולא הבנו. אברבנאל אמר הדברים הרעיבים, אז הם מופיעים כל הזמן, אבל מה זה קשור? אבל אם אנחנו תופסים שכל עניין עשר המכות הוא להסיר את הקליפות מעשרה המאמרות כדי לגלות את עשרה הדיברות, אז עכשיו מובן איך בעצם אנחנו הולכים ומגלים את זה. שהוציאנו ממצרים ועשה בהם שפטים ועשה באלוהיהם והרג את בכוריהם ונתן לנו את ממונם. אגב, אם תשימו לב, ה-15 האלה מחולקים לשלושה חלקים. כל חמישייה מתארת תקופה אחרת. החמישייה הראשונה עוסקת במצרים. הוציאנו ממצרים, עשה בהם שפטים, עשה באלוהיהם, הרג את בכוריהם, נתן לנו את ממונם. כל זה קרה עדיין לפני שיצאנו. אז כשיצאנו, קרה לנו את הים, העבירנו בתוכו בחורבה. מה זה העבירנו בתוכו בחורבה? אני מיד אמשיך את המספור הזה. אבל מה זה העבירנו בתוכו בחורבה? זה פילי פלאות. זה לא לעמוד ביבשה ולראות את הים. זה פעם אחת בהיסטוריה להיכנס לתוך הים ולראות אותו כאילו הוא יבשה. לראות את הים הגדול, המכלול, העלום הזה, וזה הנס ההוא שהם ראו כמו ראי את כל הים. אז מה הם ראו את כל הים? אז הם ראו הרבה דגים. הם ראו את הכל והם הבינו שמה שפה לא רואים, כי רואים פרטים פרטים, זה מפני שנדמה לנו שאנחנו נמצאים באיזה יבשה שבה הכל מובן. הם עברו בים בחורבה, וראו את הים ביבשה. יום ליבשה נהפכו מצולים. שירה חדשה שיבחו גאולי. רק אז, כשהמצולים נעשים ליבשה ורואים בעצם את הלא נראה, קולטים שכל האצבעות הן יד אחת גדולה. הנה החמישייה השנייה, ובה אנחנו עומדים כמעט בסוף, וקרא לנו את הים והעבירנו בתוכו בחורבה ושיקה שרינו בתוכו וממשיכים במדבר, וסיפק צורכנו במדבר 40 שנה והאכילנו את המן. כך חיינו במדבר. מה קרה במדבר הזה? בים, ואחרי זה במן, ואחרי זה באכילה במדבר 40 שנה. מה קרה? גילינו שבניגוד למה שאנחנו חושבים, מקום שלא מתאים מבחינת הטבע לחיות בו, יש אלוהי הטבע הזה. יש אלוקי המציאות. הוא נותן לנו את המן, והוא מאכיל אותנו במדבר 40 שנה, והוא קורע את הים. ואז מגיעה החמישייה האחרונה. והחמישייה האחרונה היא כמה רוחנית אנחנו קשורים אליו. עד עכשיו לא דובר על דברים רוחניים. עכשיו כמה רוחנית, ערכית, אנחנו שייכים, אנחנו חלקו של הקדוש ברוך. אחרי שהצלחנו להסיר את הקליפות האלה, מאסר את הדברים הראשונים, הוציאנו ממצרים ועשה בהם שפטים ועשה באלוהיהם והרג בחוריהם, מי זה כל אלה? זה כל הדברים שמהם יראינו. מה זה בחוריהם של מצרים? הבחור המצרי הוא הדבר הגדול בעל הכוח. מי זה אלוהיהם? מי זה עשה בהם שפטים? מה זה נתן לנו את ממונם? ממונם זה היה האליל הגדול שממנו פחדנו, הממון המצרי. זה היה הכל יכול שלהם. כשכל זה נגמר, הגענו לשלב אחר, לא מצרים נופלת. אלא כל העולם, המדבר, הים, השמיים, נתן לנו את המן, האכילנו, סיפק צורכנו, הכל תפל לקדוש ברוך הוא. רק שאני מצליח לגלות את זה, אני מגיע לנתן לנו את השבת, וכהרבנו לפני הר סיני, איך אני יכול להתחבר עם השבת, אם לא יצאתי מימי החול? השבת היא בת זוג של ישראל. אי אפשר לשאת אישה אחת ולתת עיניו באישה אחת. אתה לא יכול להתחבר עם השבת, אם אתה עוד מחובר עם משהו אחר. רק אם עברת את הים, והשתחררת מממונם, והשתחררת מאימת בחוריהם, וקלטת את המן של המדבר, זה לא סתם לחם משנה שמתחיל את השבת, כי הקדוש ברוך הוא ביום שישי נתן פעמיים את המן. זה היה הרגע שבו התגלה שגם מה שחשבת שהוא טיפ טיפה טבעי בעל טבעי, גם הוא לא טבעי. מה היה ביום השישי במדבר? זה פירי פלאות. המן היה כולו לא טבעי. אז מה היהודים התפלאו מזה שביום שישי יורד פעמיים? למה יהודי הלך לחפש מן בשבת? זה בפרשה שלנו, בפרשת ושלח. אל תלכו לחפש אוכל בשבת. הרי הכל לא טבעי. מה אהבה אמינה שלו שפתאום צריך ללכת לפי הטבע? זה האדם. האדם גם בעל טבעי מוכרח להבין את ההיגיון. הרי לא יכול להיות שיהיה פעמיים משהו לא טבעי. למה לא יכול להיות שיהיה פעמיים לא טבעי? זה טבעי שיש מן? למה זה טבעי יותר שירד מן כל בוקר מזה שהוא ירד ביום שישי פעמיים? אני תמיד לא הבנתי מה ההתפעלות מלחם משנה. מה יש? זה יותר טבעי שירד כל יום? אני חושב שיותר טבעי שירד פעם ביומיים. אין שום דבר פה לא נורמלי. זה היהודי. לא היהודי, האדם. האדם חייב להבין את עצמו בתוך מה שברור לו שהוא לא מבין. אבל הוא יסביר גם את זה. אז הוא יצא בשבת גם כן לראות. הרי אתה יודע שזה יורד בלי קשר אליך. אין לך שום הסבר לאיך זה יורד. אני יכול לחתום שניתנו כל כך הרבה הסברים מתמטיים לאיך המן יורד במדבר. וכל כך הרבה ספרים מן הסתם נכתבו על זה. זה היה כל כך הגיוני. וכנראה היו רוחות כאלה שהובילו ביום שישי פעמיים. הכל כל כך תפיס. כדאי לא יכול לצאת מזה. ורק שהוא מסוגל לצאת מזה, הוא יכול להתחתן עם שבת. בת זוג, לך דודי לקראת קלה, בואי בשלום, עטרת בעלה. אני לא יכול בלי זה. ורק אז וקרבנו לפני הר סיני. עם מה תבוא להר סיני? עם מצרים? איך תבוא להר סיני בלי שמצרים הוקטה מבחינתך? בלי שהיא הוקטה אצבע, אצבע, ובכל היד ביחד על הים. ורק אז נתן לנו את התורה. נניח שנקבל את התורה ולא יצאנו ממצרים. אז מה אנחנו עושים מזה? מה היא נותנת לנו בכלל? ורק אז הכניסנו לארץ ישראל. כי בלי זה אפשר גם מארץ ישראל לעשות מצרים. ואז הדביקות המוחלטת של ושכנתי בתוכם ובנה לנו את בית הבחירה לכפר על כל עוונותינו. כלומר, לא להשאיר ספיח אחד שהוא לא חיבור מוחלט, דיבוק מוחלט של האדם ואלוהיו. כשזה מובן, 10 המכות מובנות. אז בא רבן גמליאל ואומר, כל שלא אמר 3 דברים אלו בפסח, לא יצא ידי חובתו. ערב טוב.